כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שני, חי בתיבת תפשין עין זין, מסכת בב המציע, דף קוף י' ב'. שבוע ימים ושבעה דפים לסיום מסכת בב המציע כולה. השתבח שמולד. מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. התרגשות גדולה לקראת הסיום הקרב ובא עלינו לטובה, הסיום הראשון לשנת תשע"ז. את הסיום הקודם על מסכת בבא קמא חגגנו סמוך ונראה לשנת תשע"ז בשלהי תשע"ו, חודש אלול תשע"ו. וכאמור, בעוד שבוע ימים בעזרת השם, ביום שני הבא, עלינו לטובה, כ"ה בתיבת תשע"ז, נחגוג בשמחה ובטוב לבב, בהתרגשות ובשבח והודיה לבורא כל העולמים, על כל אשר גמלנו, נחגוג את סיום מסכת בב המציע, כאמור, סיום המסכת הראשון לשנת תשע"ז. מוכרחים להיכנס אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם אמרתו הבאה המופלאה של הרבי רבשל, מתוך חנוכת התורה על פרשת יתרו. למדנו בסוגיה שהסוחר פועל על ידי שליח. אותו סוחר, אותו בעל הבית, לא עובר על איסור בעל תלין, מפני ששכירות הפועל לא נעשתה על ידו. על פי ההלכה הזו, מבאר הרבי רבשל זצ"ל, מדרש תמוע לכאורה. המדרש אומר, כל מה שישראל אוכלים בעולם הזה, אינם אוכלים אלא בשביל שכר האמונה. מדוע באמת ישראל זוכים לשכר בעולם הזה רק עבור מצוות אמונה בקדוש ברוך הוא? והער הרבי רבשל שכידוע ניתנה תורה לישראל על ידי משה רבינו שליחו של הקדוש ברוך הוא. לפיכך, אין אנו כפועלים שנזכרו על ידי בעל הבית שאם אינו משלם את שכרה מיד, עובר בבלטלין. לעומת זאת, שתי הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, נמסרו מפי הגבורה ולא על ידי שליח. וממילא על מצוות האמונה אנחנו מקבלים שכר כבר בזה העולם. ומכאן אל הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. חתמנו את השיעור אתמול עם שאלות לשינון, סיכום וחזרה על דף קוף י' א' ממסכת בב המציע. הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה ההבדל למעשה אם קיבל שדה לשבוע אחד ב-700 זוז, או שקיבל לשבע שנים ב-700 זוז? והתשובה היא, המקבל שדה לשבוע אחד ב-700 זוז, הרי שנת השמיטה בכלל. כאשר הוא מקבל לשבע שנים ב-700 זוז, אין השמיטה בכלל. שאלה שנייה, איזה איסור עובר הכובש שכר שכיר לאחר הבוקר הראשון? התשובה, בל ישעה מדי רבנן. שאלה שלישית, כיצד אפשר לזכור פועל בלא שיעבור בבל תלין על עננת שכרו? התשובה, אם שכרו על ידי שליח, והשליח אומר ששכרו על בעל הבית. שאלה רביעית, מדוע צריך פסוק לרבות גר צדק, הרי בכלל אחיך הוא? התשובה בתוספות שאומר שכאן כתוב מאחיך ומשמע המובחר שבאחיך. באופן נוסף, שכאשר כתוב אחיך ממעטים ולא כל אחיך, כפי שדורשת הגמרא בקידושין, מן העוף ולא כל העוף. השאלה האחרונה, מדוע שכר האביון קודם לשכר העני? והתשובה, משום שהאביון אינו מתבייש לתבוע את בעל הבית לבית דין, לפי שמורגל בביזיון. אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדף קוף י' ממסכת בב המציע. וכעת החי וראי, לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, חי בתיבת תשע"ז, עיקר וטורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, הלא דף קוף י' ב' במסכת בבא מציע. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף י' א' עמוד א', מן המשנה המצויה 8 שורות לפני סוף העמוד. משנה פותחת במילים אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כלים. יש בו משום ביומו תיתן שכרו ויש בו משום לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם. נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה מפארת באיזה אופנים של שכירות נאסרה על ענת שכר. אומרת המשנה, אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה, בין שכר פעולתו של אדם ובין שכר פעולת בהמה המשתלם לבעליה, ואחד שכר שכירות כלים, בכל אילו אם מעכב הסוחר את התשלום יש בו משום איסור של ביומו תיתן שכרו, אם הסתיימה השכירות ביום. וכן יש בו משום לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, אם נסתיימה השכירות בלילה, וכן עובר משום כל שאר העזרות שנאמרו בעניין שכר שכיר. והערת המשנה, מתי עובר בעל הבית המעכב את שכר השכיר? מתי עובר בעל הבית על האיסור? בזמן שטבעו השכיר שישלם לו את דמי השכירות ולא שילם לו. אבל כל זמן שלא טבעו, אינו עובר עליו. כותב היראים שאומנם לפי דעת התנה של משנתנו פטור בעל הבית מהעזרות שנאמרו בשכיר יום אם השכיר אינו תובע את שכרו, אבל יעבור הלא תעשוק שכיר אני והלא תבוא עליו השמש, ועל העשה של ביומו תיתן שכרו שנאמרו בתורה בעניין שכיר לילה. וטעמו, שהרי המקור לפתור את בעל הבית כשהשכיר אינו תובע אותו הוא מהפסוק לא תלין פעולת שכיר איתך, כם מבואר בגמרא לקמן בדף קוף י' ב' עמוד א'. בפסוק זה נאמר בשכיר יום. וכיוון שהתנה של משנתנו אינו לומד גזירה שווה לאיסורים האחרים, נמצא שלגבי שכיר לילה אין מקור לפתור מהאיסור שהשכיר לא תבע את שכרו. והמשנה אופן נוסף שבעל הבית פטור. אם חאו, בעל הבית שהעביר את האחריות לתשלום השכר לידי אחר, וכגון שהיה הפועל צריך פירות ואמר לו שיקבלם אצל החנווני אצל בעל החנות, ובעל הבית ישלם לחנווני, או שאם חאו אצל שולחני אדם המחליף מעות, מעתה בעל הבית אינו עובר עליו גם אם החנווני או השולחני יתעכבו מלתת לו את שכרו. ומפרש המראה פנים על הירושלמי שגם החנווני והשולחני אף על פי שהם עומדים במקום בעל הבית לא יעברו על האיסור. הוא מבאר שהדבר פשוט, שהרי שכירת הפועל בתחילה לא נעשתה על ידם ולא יהיה דינם חמור יותר מאשר דינו של מי ששכר את פועליו על ידי אחר, שעליו נאמר בגמרא לאל שאינו עובר על בעל תלין. מה שמצינו בתוספתא ובירושלמי שהם עוברים, צריך לפרש שמדובר באופן שכבר מתחילה היה החנווני בעניין. מבאר את המשנה מה הדין כשיש החשה בין בעל הבית לפועל האם כבר קיבל את שכרו. שכיר הטוען שבעל הבית לא שילם לו וטוען כן בתוך זמנו, בתוך זמן תשלום שכרו, שאף לדבריו לא עבר בעל הבית עדיין על בעל תלין, ובעל הבית טוען ששילם, נשבע השכיר על טענתו ונוטל לצחרו. אבל אם כבר עבר זמנו ואם אכן לא שילם לו בעל הבית עבר באיסור, אינו נשבע ונוטל אלא בעל הבית פטור, כי המוציא מחברו עליו הראיה. אם כבר עבר זמנו ואם יש עדים שטבעו השכיר גם קודם שעבר זמנו, הרי זה נשבע ונוטל גם כשעכשיו באה התביעה לפני בית דין כבר עבר זמנו. וערת המשנה הדין המלין שכר של גר תושב. המעכב את שכרו של גר תושב, גוי שקיבל על עצמו רק שלא לעבוד עבודה זרה, אבל הוא עובר על שער העבירות, ונקרא שמו גר תושב משום שהוא מותר להושיבו בינינו בארץ ישראל, כפי שאומר הרמב״ם בהלכות איסורי ביה פרק י' הלכה ז'. אומרת המשנה, גר תושב יש בו משום ביומו תיתן שכרו שנאמר בעניין שכיר לילה. ואולם אין בו משום האיסור שלא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר שנאמר בעניין שכיר יום. וטעם החילוק תבאר הגמרא. זוהי המשנה שלנו בדף קוף י' א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא מיהו התנא ששנה את משנתנו ושואלת מני מתניתין. מיהו התנא ששנה את משנתנו וסובר ששכר אדם בהמה וכלים התרבו לכל העזרות שהזהירה התורה בשכר שכיר, וגר תושב התרבה רק לאיסורים שנאמרו בשכיר לילה. והרי לכאורה אין זה לא כדעת תנא קמא של הברייתא המובאת לקמן שדרשה את הפסוק דנכתב בו מאחיך, וגם לא כדעת רבי יוסי ברבי יהודה באותה הברייתא חולק על תנא קמא. ומביאה הגמרא את הברייתא שנחלקו בה התנאים. מהי? איך נחלקו תנא קמא ורבי יוסי ברבי יהודה? אומרת הגמרא דתניא, נאמר בפסוק בפרשת שכיר לילה בספר דברים פרק כ"ד פסוק י"ד, לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך ומגירך אשר בארצך בשעריך. יש לדרוש רק שהפועל הוא מאחיך, ישראל כמותך, נאמר עליו של ענת שכר פרט לאחרים. שאם הפועל הוא גוי לא נאמר האיסור הזה. גרך אמור בפסוק הזה זה גר צדק שקיבל על עצמו את כל המצוות ונכנס לכלל ישראל. בשעריך אמור בפסוק זה אוכל נבילות, כלומר גר תושב שקיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה. הוא עובר על שער האיסורים כאכילת נבילות שנאמרה לגביו בפרשה אחרת לשון שעריך. כאן נאמר בספר דברים פרק י' פסוק כ"א, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. ממשיכה הברייתא לדרוש את הפסוק הזה. מלשון הפסוק עד עכשיו אין לי ללמוד שיש איסור על ענת שכר, אלא כשאינו משלם שכר פעולת אדם. מניין לרבות לכלל האיסור אף את המעכב מלשלם דמי שכירות בהמה ושכירות כלים. תלמוד לומר בארצך, וכוונת הכתוב לרבות כל דבר שנמצא בארצך, והיינו אף בהמה וכלים. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל כל שבארצך, שאין לומר שכוונת התורה במילה בארצך שאיסור זה אינו נוהג בחוץ לארץ, שהרי זה מצווה של חובת הגוף ולא חובת הקרקע. ומבואר במסכת קידושין דף למד זין עמוד א' שכל מצווה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ. הביאה הברייתא מחלוקת הנעים באילו איסורים עוברים בכל אחד מהאופנים הללו. ממשיכה הברייתא ועל כולן, שכר ישראל, גר צדק וגר תושב, וכן על שכר בהמה וכלים עוברים בכל השמות, בכל האיסורים הללו. מכאן אמרו שמכך שבפסוק הזה שבספר דברים בפרשת שכיר לילה נדרשו איסורים אלו של שכר בהמה וכלים וגר ותושב, יש ללמוד שאף האיסורים שנאמרו בספר ויקרא בפרשת שכיר יום שייכים בדברים הללו, ולכן אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כלים יש בו משום איסור של ביומו תיתן שכרו, ואיסור לא תעשוק ולא תבוא עליו השמש האמורים בספר דברים בעניין שכיר לילה גם כן ישנם, וכמו כן יש בהם משום בל תלין פעולת שכיר ואיסור לא תעשוק ולא תגזול האמורים בספר ויקרא בעניין שכיר יום. אמנם אין האיסורים שנאמרו בפרשת שכיר יום שייכים בשכיר לילה, וכן לא של שכיר לילה בשכיר יום. מביאה הברייתא דעה חולקת על תנא קמא. רבי יוסי בר רבידו חולק ואומר גר תושב יש בו משום ביומו תיתן שכרו, וכן נוהגים בו שאר האיסורים שנאמרו בספר דברים לגבי שכיר לילה. איסור לא תעשוק שכיר עני ואביון, ואיסור לא תבוא עליו השמש שנאמרו באותה פרשה. ואולם, אין בו משום לא תלין ולא שאר איסורים שנאמרו בספר ויקרא לגבי שכיר יום, לא תעשוק את רעך ולא תגזול שנאמרו באותה פרשה. ובשכר בהמה וכלים מעיקל רבי יוסי ברב יהודה יותר ואומר שאין המעכבם עובר בהם אלא משום לא תעשוק בלבד, ואינו עובר משום איסורים אחרים. מסיים את הגמרא את שאלתה כדעת מי נשנתה משנתנו. מני? מי התנא ששנה את משנתנו? אי תנא קמא, אם נאמר שזהו תנא קמא של הברייתא, שדורשת את לשון הפסוק שנכתב בו מאחיך, קשיא, יהיה קשה הדין של גר תושב. שהרי לדעת תנא קמא שבברייתא עוברים בגר תושב על כל האיסורים, ואילו התנא של משנתנו סובר שעוברים בו רק משום ביומו תיתן שכרו. אי רבי יוסי, אם נאמר שהתנא של משנתנו זה רבי יוסי ברבי יהודה, קשיא בהמה וכלים, קשה הדין של בהמה וכלים, שלדעת רבי יוסי ברבי יהודה עוברים בהם רק משום לא תעשוק. ואילו לתנא של משנתנו עוברים בהם על כל האיסורים, וכיוון שאין אחד מהתנאים שבברייתא סובר כדינים האמורים במשנתנו, קשה מי הוא התנא ששנה את המשנה. מתרצת הגמרא אמר רבא, היי תנא, תנא זה ששנה את משנתנו, תנא דבי רבי ישמעאלו, זהו התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, דתנא דבי רבי ישמעאל, שנה התנא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה, ואחד שכר כלים, יש בו משום ביומו תיתן שכרו ומשום לא תלין. גר תושב יש בו משום ביומו תיתן שכרו, ואין בו משום בל תלין, והיינו ממש כדינים שנשנו במשנתנו. אז עד כאן התבהר שיש שלוש שיטות תנאים בדיני הלנת שכר, בגר תושב ובשכר בהמה וכלים. מהם שלושת השיטות? א', לדעת הנקמה של הברייתא בכל האופנים נאמרו כל האיסורים שנאמרו בשכר אדם ישראל, כשיזכרם ביום יעבור על כל האיסורים, שנאמרו בשכיר יום, כשיזכרם בלילה יעבור על כל האיסורים שנאמרו בשכיר לילה. ב' דעת רבי יוסי ברבי יהודה בגר תושב נאמר רק העשה של ביומו תיתן שכרו, ועליו אם לא תעשוק שכיר עני ואביון ולא תבוא עליו השמש. בבהמה וכלים נאמרו רק עליו שלא תעשוק, ובכל אלו יעבור על איסור רק אם שכרם לעבודת לילה, אבל אם שכרם לעבודת יום אינו עובר. ג' תנא דבי רבי ישמעאל סובר בגר תושב כרבי יוסי ברבי יהודה, בבהמה וכלים כתנא קמא, וזוהי בעצם דעת התנא של משנתנו. מבארת הגמרא את טעמם של התנאים שבברייתא. מבארת הגמרא מהי טעמא דתנא קמא. מהו הטעם של תנא קמא של הברייתא שדרש את הפסוק מאחיך הסובר שבכל אופני השכירות נוהגים בכל האיסורים. מבארת הגמרא גמר ולמד את דינם של שכיר יום ושכיר לילה זה מזה בגזירה שווה שכיר שכיר. בשניהם נכתבה המילה שכיר, בשכיר יום נאמר לא תלין פעולת שכיר, בשכיר לילה נאמר לא תעשוק שכיר אני ואביון, ולכן בכל אופני השכירות יעבור על כל מה שנאמר בשתי הפרשיות. מסיימת הגמרא, ואילו רבי יוסי ברבי יהודה לא גמר שכיר שכיר, הוא לא למד גזירה שווה שכיר שכיר. וכיוון שדיני גר תושב ושכר בהמה וכלים נלמדים מהפסוק שבספר דברים שנאמר לגבי שכיר לילה, לכן אינו עובר באופנים אלו על האיסורים שנאמרו בספר ויקרא לגבי שכיר יום. מקשה הגמרא, נהי, אגם שרבי יוסי ברב יהודה לא גמר את הגזרה השווה של שכיר שכיר, ולכן באופנים שהתרבו מהפסוק שבספר דברים אין עוברים על האיסורים שבספר ויקרא, אבל מכל מקום יש לחייב בזה משום כל האיסורים שנאמרו בספר דברים. ואם כן לגבי שכר בהמה וכלים, משום ביומו תיתן שכרו האמורים שם, נמי נחייב, גם כן התחייב המעכב את שכרם, וכמו שלגבי גר תושב עוברים בכל האיסורים שבספר דברים, מדוע מחייב בהם רבי יוסי רק משום לא תעשוק? מבהרת הגמרא שיש מיעוט מיוחד לגבי בהמה וכלים. מתרץ את הגמרא תני שנה רבי חנניה את הדרשה הבאה, אמר קרא, נאמר בפסוק בפרשת שכיר לילה שבספר דברים, ולא תבוא עליו השמש כי עניו, ויש לדרוש איסור זה נאמר רק במי שהן באים לידי עניות ועשירות, כלומר בשכירות אדם ששייכת בו לשון עניות ועשירות. יצאו מכלל האיסור הזה שכירות בהמה וכלים שאינן באים לידי עניות ועשירות. הפני יהושע מבאר שהדרשה היא מכך שכתבה התורה כעניו, ואילו בשכירות בהמה וכלים אין הכרח שמדובר בעני ולא בעשיר. עד הרבה, לעשיר יש יותר בהמות וכלים שהוא יכול להזכירם, אלא ודאי מדובר בשכירות אדם, וכיוון שדרך העני להזכיר את עצמו ואין דרך העשיר בכך, לכן כתבה התורה כעניו. ולכן אף שהפסוק לא תעשוק שבפרשה הזו נדרש גם לגבי בהמה וכלים, מכל מקום שאר האיסורים שנאמרו בפסוק שאחריו אינם שייכים בהם. בררת הגמרא מה דרש תנקמה מהפסוק כעניו. שואלת הגמרא ולתנקמה שאינו ממעט מהפסוק בהמה וכלים, היי לשון זו שהוסיף הפסוק לומר כעניו, מה יעביד לי, מה הוא עושה עמה, כלומר כיצד הוא דורשה? משיבה הגמרא ומבעלי, פסוק זה נצרך ללמד שאם אין לבעל הבית די מעות לשלם אלא לאחד מסחירה, ויש להקדים תשלום לפועל עני לפני התשלום לפועל העשיר. שואלת הגמרא, ורבי יוסי ברב יהודה הסובר שהפסוק כעני הוא בא למעט בהמה וכלים, מאיכן הוא לומד שיש להקדים פועל עני לעשיר? משיבה הגמרא, הוא דין זה נלמד מהפסוק לא תעשוק שכיר עני ואביון נפקא, שהרי גם פועל עשיר אסור לעשוק. מדוע הזכיר הכתוב רק את העני והאביון, אלא שבה כתוב להשמיענו שיש להקדים ולשלם לפועל העני לפני העשיר? שואלת הגמרא ותנא קמא, כיצד הוא דורש את הפסוק הזה שלא תעשוק שכיר עני ואביון, והרי גם ממנו אפשר ללמוד שיש להקדים עני לעשיר, מדוע הוא צריכה התורה לכתוב את המילים כעני הוא? משיבה הגמרא, שני הפסוקים נצרכים, כיוון שיש שתי דרגות בעניות הפועלים. אחד, הפסוק כעני הוא מלמד שצריך להקדים שכר עני לשכר עשיר, ואחד, והפסוק לא תעשוק שכיר עני ואביון מלמד שצריך להקדים שכר עני לשכר אביון שהוא עני ביותר וחסר כל, שהוא תאב ונצרך לכל דבר, שהרי הקדים הפסוק את העני לאביון. ומבארת הגמרא מדוע הוא צריכה התורה לפרש שעני קודם גם לעשיר וגם לאביון. אומרת הגמרא וצריכה, שני הלימודים נצרכים ואי אפשר ללומדם זה מזה. למה? די השמועין, אם הייתה התורה משמיעה לנו רק שהעני קודם לאביון, היינו סוברים שהוא קודם רק לאביון, משום דאביון לא כסיף למדבי, אינו מתבייש לתבוע את השכרו, שמחמת רוב דוחקו ועניותו הוא נצרך תמיד לבריות והורגל בבושת, וממילא הוא יעיז לתבוע את שכרו מבעל הבית כשירצה בו. אבל העני שלא הורגל בכך, יתבייש לתבוע את שכרו אם לא יקבלו עכשיו, וחשה התורה לתקנתו ואמרה שצריך להקדימו לאביון. אבל כשהפועל השני הוא עשיר, דגם העשיר כסיף למדבי אימה לו, גם העשיר מתבייש לתבוע, אולי נאמר שאין להקדים לו את העני ושניהם יהיו שקולים, לכך הוא צריכה התורה להשמיענו במפורש שהעני קודם לעשיר. וכן להפך, היא השמועין, אם התורה הייתה משמיעה לנו רק שיש להקדים את העני לעשיר, היינו סוברים שזהו דין רק בעשיר, משום די העשיר לא צריך לה, אינו נצרך לכסף כמו העני. אבל כשפועל אחד עני ואחד אביון, די האביון צריך להיזקוק לכסף, אימה שמה נאמר, לא, לא נקדים את העני אלא את האביון. לכן הוא צריכה התורה להשמיע בפירוש שאני קודם בין לעשיר ובין לאביון. ואירת עכשיו הגמרא את טעם התנה של משנתנו. שואלת הגמרא ותנה דידן, התנה של משנתנו הסובר שבבהמה וכלים עובר על הכל ובגר תושב עובר רק על האיסורים שנאמרו בפרשת שכיר לילה בספר דברים? קשה לשיטתו, מה נפשך? כיצד רצונך לדרוש את הפסוקים ולבאר את שיטתו? והרי בכל אופן הדברים יהיו קשים. שהרי היא יעליף אם הוא דורש את הגזרה שווה של שכיר שכיר, ומכוח הדרשה הזו הוא סובר שגם בהמה וכלים שנדרש איסורה מהפסוק שבספר דברים עוברים עליהם, משום האיסורים שנאמרו בספר ויקרא כדעת תנא קמא שבברייתא, אם כן אפילו בגר תושב נמי, גם כן אומר כך, שהרי גם לגבי גר תושב שייכת הגזרה שווה הזו, וכמו בבהמה וכלים. ומדוע סובר התנא שעובר עליו רק משום ביומו תיתן שכרו ולא משום שאר האיסורים? היא לא יעליף שכיר שכיר, אם הוא לא לומד גזרה שווה של שכיר שכיר, ומחמת כן הוא סובר שבגר תושב הנדרש מהפסוק שבספר דברים, אינו עובר על האיסורים שנאמרו בספר ויקרא, וכדעת רבי יוסי ברב יהודה, אם כן בבהמה וכלים שגם הם התרבו לאיסור מאותו פסוק של גר תושב, מנעלי מנעין לו שעובר על כל האיסורים. מתרץ את הגמרא לעולם התנא של משנתנו, לא יעליף גזרה שווה שכיר שכיר. הוא לא לומד גזרה שווה של שכיר שכיר, ולכן הוא סובר שבגר תושב אינו עובר על האיסורים שבספר ויקרא. ושי נהייתם, שונה הדבר לגבי בהמה וכלים שעובר בכל האיסורים גם ללא גזרה שווה, זאת משום דאמר קרא שכתבה התורה בפסוק שבספר ויקרא, ולא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. המילה איתך מיותרת לכאורה, ויש לדרוש ממנה כל שכיר שפעולתו איתך. כל שכיר שמתן שכרו עליך לשלם לו, הוא התרבה להיות בכלל האיסור הזה, וגם בהמה וכלים בכלל האיסור הזה. מקשה הגמרא יחי, אם כך הוא דורש את הפסוק, אז אם כן אפילו גר תושב נמי, גם התרבה להיות בכלל האיסור. ומדוע סובר התנא שבמשנתנו שבגר תושב לא נאמרו כל האיסורים, אלא רק האיסור של ביומו תיתן שכרו שבספר דברים בלבד? מדרץ את הגמרא אמר קרא, אמר הפסוק שבספר ויקרא לא תעשוק את רעך ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר. משמעות הלשון רעך היא שדווקא אם הפועל הוא ישראל כמותך נאמר בו איסור זה, ולא באופן שהפועל הוא גר תושב. שואלת הגמרא יחי, אם יש מיעוט של רעך, אם כן אפילו בהמה וכלים למי התמעטו, שהרי רעך פירושו ישראל כמותך ולא בהמה וכלים. ואילו התנא במשנתנו סובר שבבהמה וכלים כן עוברים משום בעל תלין. תרץ את הגמרא הכתיב, הרי נאמר בפסוק הזה לשון איתך, משמע שכל דבר שפעולתו איתך זה בכלל האיסור. שואלת הגמרא, כיוון שיש בפרשה הזו משמעות של ריבוי, דהיינו הלשון איתך, וגם משמעות של מיעוט, דהיינו הלשון ריחה, מה ראית? מדוע העדיף התנא לרבות בהמה וכלים מהפסוק איתך, שהם בכלל האיסורים הללו, ולהוציא למעט גר תושב מהמילה ריחה שאינו בכלל האיסור? שמה יש לדרוש להפך למעט בהמה וכלים, ולרבות גר תושב שעוברים אצלו על האיסור? משיבה הגמרא ואומרת, נסתברה, כך מסתבר הדבר כפי שדרש התנא, שבהמה וכלים אבל לרבות, היה לו לרבות מהמילה איתך, ולא למעט מהפסוק ריחה, שכן, אף שאינם ריחה ממש, מכל מקום ישנן בכלל ממון ריחה, והרי הם קרובים יותר להיכלל בלשון ריחה, מה שאין גר ותושב, שאינו אפילו בכלל ממון ריחה, ומסתבר יותר שכוונת הכתוב למעט אותו. אחרי שהתבהר שהתנא של משנתנו דורש את הפסוקים איתך וריחה לרבות בהמה וכלים ולמעט גר ותושב, בערת הגמרא כיצד התנאים שבברייתא ידרשו את הפסוקים הללו. שואלת הגמרא, ותנא קמא של הברייתא שדרשה את לשון הפסוק מאחיך, הסובר שעל ידי גזירה שווה התרבו כל אופני הסחירות להיות בכלל האזהרות שנאמרו בספר ויקרא, אי ריחה מה יעבדילי? לשון זו של ריחה, מה הוא לומד ממנה? שרי מלשון זו משמע שגר אינו בכלל האיסור, ואילו הגזירה שווה מלמדת שיש לרבות את הכל. משיבה הגמרא, הוא המילה ריחה מבעלה לחדתניה, נצרכת לו לדרשה שהובאה בברייתא, שרק על פועל שהוא ריחה, עוברים עם הלינים את שכרו, ולא עם הפועל הוא המליקי, כלומר גוי שבו לא נאמר האיסור. בקשה הגמרא על התירוץ הזה, והרי דין המליקי שלא נוהגים בו איסורים אילו מתיבת מאחיך, שנאמרה בספר דברים נפקה, משם זה נלמד. כמה מבואר בדברי תנא קמא עצמו שמיית מהמילה מאחיך, עובדי כוכבים, וכיוון שהוא דורש גזירה שווה שכיר שכיר, אם כן די בכך שהוא התמעט בספר דברים לגבי שכיר לילה, כדי שנדע שהוא ממועט גם מפרשת שכיר יום שבספר ויקרא, ועדיין קשה לאיזה צורך נכתבה המילה ריחה. תרץ את הגמרא, יש צורך בשני הפסוקים, גם ריחה וגם מאחיך, חד למישרי עושקו וחד למישרי גזילו. מפסוק אחד לומדים שמותר לעשוק את שכרו של הגוי, מהפסוק האחר לומדים להתיר את גזילתו. כותבים התוספות לאל מדף סמך א' עמוד א', דיבור המתחיל לעבור, שאף על פי שמבואר בגמרא שם, שאיסור לא תגזול נאמר כלפי הכובש שכר שכיר לעבור עליו בשני אילבים, ואיסור גזל עצמו נלמד מבניין אב מריבית והונאה, אפשר ללמוד מהפסוק לא תגזול את רעך, להתיר גזל גוי, אף שלא בזה דיבר הכתוב, כי מאחר שהוציא הכתוב איסור כבישת שכר בלשון גזל, אנו אומרים שבא ללמדנו שגזל הגוי התמעט מהמילה רעך, והוא מותר. אומרת הגמרא, וצריך ראו, צריכה התורה להתיר עושק ולהתיר גזל, ואין ללומדם זה מזה. מדוע? דיה השמועינן, אם הייתה התורה משמיעה לנו רק שגזי לא מותר, היינו מפרשים שדווקא בזה הקלה התורה, משום די אפשר שהנוכרי לא תרח בי, אלא הגיע לידו ממון זה בירושה וכדומה. אבל עושקו, שאינו משלם לו את שכר פעולתו דתרח גבי שעבד כדי להרוויח את הממון הזה, אימא לו, שמה נאמר שלא יתירה התורה למנוע ממנו וחייב לשלם לו את שכרו, לכן צריך פסוק להתיר את עושקו. ממשיכה הגמרא, ויהיה השמועינן, הם היו משמיעים לנו רק שעושקו מותר, היינו מפרשים שהקלה התורה לגבי שכר פעולתו משום דולעת על ידי. עדיין לא בא ממון לידו של הנוכרי, אבל גזלו של הנוכרי שהוא ממון דכבר עת על ידי, שמצוי כבר בידו, אימא לו, אולי לא הותר לגזול ממנו. צריכה, לכן הוצרכו שני הפסוקים להתיר גם את גזלו וגם את עושקו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורב יוסי ברב יהודה הסובר, שבהמה וכלים נדרשים רק לגבי פרשת שכיר לילה שבספר דברים, ולא לגבי פרשת שכיר יום שבספר ויקרא. היי, הפסוק הזה שלא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, שנאמר בספר ויקרא, שהתנה של משנתנו מרבה ממנו שכר בהמה וכלים, מה יעביד לי? מה רב יוסי מרבה ממנו, והרי הוא סובר שלא יתרבו בפרשה הזו בהמה וכלים? משיבה הגמרא, מבעי אלי, הפסוק הזה נצרח לרב יוסי ברב יהודה לדרוש כדי רב אסי. לאמר רב אסי, אפילו במקום שבעל הבית לא שכרו לפועל, אלא רק כדי לבצור לו אשכול אחד של ענבים, כלומר, ששכרו לזמן קצר ביותר ואינו שכיר יום או שכיר לילה, אלא רק שכיר שעות, גם באופן זה אם איחר את שכרו, עובר עליו משום בעל תלין. כך מבאר רש"י את ביורו של רב אסי. תוספות בדיבור המתחיל לבצור מבארים שהחידוש הוא דווקא משום שמדובר בשכירות לזמן כה מועט שאין רגילות לזכור שכיר באופן הזה, ולכן היה כתוב צריך לרבות זאת. עוד הסבר, שהחידוש הוא שאפילו אם הפועל אכל את האשכול שכתף, כדין פועל האוכל ממלאכתו, וכמבואר לאל בדף צדי בית עמוד א', שלדעת חכמים רשאי הפועל לאכול אפילו ביותר מדמי בעולתו, גם באופן זה חידש רב אסי שיעבור בעל הבית על בעל תלין אם יאחר את שכרו. שואלת הגמרא ואידך, התנא של משנתנו שלומד מפסוק זה לרבות בהמה וכלים, איכן הוא למד שאיסור זה נוהג גם בשכיר שעות? משיבה הגמרא מהפסוק בספר דברים, ואליו הוא נושא את נפשו נפקה. משם הוא למד זאת שמשמע שעל כל דבר הגורם שהשכיר מוסר נפשו עליו, גם שכירות מועטת, הצטווינו לא לעכב את שכרו אלא לשלם לו בזמן הראוי. שואלת הגמרא ואידך, רב יוסי ברב יהודה, מה הוא לומד מהפסוק ואליו הוא נושא את נפשו, והרי הוא סובר שלא יתרבו לאיסור זה כל אופני השכירות, ואינו יכול לדרוש את הפסוק כתנה של משנתנו. משיבה הגמרא, ומבעלי, פסוק זה נצרח לדרוש אותו כדתניה, כמו ששנינו בברייתא. נאמר בפסוק, ואליו הוא נושא את נפשו, וכוונת התורה בזה להשמיע לנו כמה חמורה על ענת השכר, וכוונת הפסוק, אליו הוא נושא את נפשו, שבשביל עבודתו הוא מוסר את נפשו למיטה. מפני מה עלה השכיר הזה בית עבודתו אצל בעל הבית בכבש, בעלייה התלולה והמסוכנת שאפשר ליפול ממנה? ומפני מה נתלה באילן גבוה לקטוף ממנו פירות עבור בעל הבית? ובזה כאילו מסר עצמו למיטה, וכי לא פשוט שעשה כן רק על מנת לקבל שכרו, וכיוון שהוא נצרח כל כך לשכרו עד כדי שהוא מוסר נפשו למיטה, עבורו יש ללמוד כמה חמור מעשהו של הכובש את שכרו. משמע מכאן אומר הנודע ביהודה, שהתורה התירה לאדם לסכן עצמו לצורך פרנסתו, ורשות בידו לעשות פעולות שבאופן אחר אסורות בגלל הזרת התורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ממשיכה הברייתא בדרשת הפסוק דבר אחר, דרשה אחרת, נאמר בפסוק ואליו הוא נושא את נפשו, ויש לדרוש מלשון זו שכל הכובש את שכר השכיר כאילו נוטל נפשו ממנו. וכותב העיון יעקב על העין יעקב, שבא ברייתא ללמד בדרשה הזו, שלא רק בשכיר המסתכן בעבודתו יש איסור להלין את שכרו, כפי שניתן היה להבין מהדרשה הקודמת, אלא בכל שכיר יש את האיסור הזה. המשך חוכמה מבאר על פי דברי הספרי שם, שחזל דרשו את הפסוק באופן זה, כי אם כוונת הפסוק לומר שהשכיר נושא את נפשו בעבודתו כדי לקבל את שכרו, הלשון הייתה צריכה להיות נשא בלשון עבר ולא נושא. שהרי בפסוק הצטווה בעל הבית לשלם לו וכרקילה השכיר את מלאכתו, ועוד שאם נפרש כך, נמצא שהמילה הוא מיותרת, שהרי הוזכר כבר בפסוק קודם לכן, כי אני הוא. לכן דרשו חזל שהפסוק מדבר על בעל הבית שנושא את נפשו על ידי שמעכב את השכר. והבן יהוידע כותב שבאותיות שכר יש רמז לכך שנושא את נפשו, שהרי כשהן נכתבות במילואן, שין כף ריש, הצירוף של סופי האותיות, זה נפש. והרמב"ם הלכות שכירות פרק י"א, הלכות ב-א' וב' כותב, שהמאחר לשלם לסחירו עובר בלה ועשה, והכובש את השכר כאילו נטל את נפשו ממנו ועובר בארבע עזרות ועשה. מבאר הכסף משנה שהרמב"ם מחלק בין מי שרוצה לשלם לסחירו רק דוחה אותו לזמן מאוחר יותר, לבין מי שאין בדעתו לשלם כלל או שמעכב את השכר על מנת לצייר את השכיר, והוא הנקרא כובש שכר, ורק כלפיו נאמר שכאילו נוטל את נפשו. אבל רש"י במסכת סוכה דף כ"ט עמוד ב' כותב שכובש שכר שכיר הוא מי שדוחה את השכיר בלך ושוב, ועושק שכר שכיר הוא הגוזל את שכרו לגמרי. מביאה עכשיו הגמרא מחלוקת המוראים בביור לשון הפסוק שבברייתא. אומרת הגמרא, נחלקו רב הונא ורב חסדא בביור הדרשה של הברייתא שהכובש שכר שכיר כאילו נוטל נפשו. אחד אמר, אחד מהם אמר שהכובש שכר שכיר כאילו נוטל את נפשו של הגזלן של עצמו שנענש על כבישת השכר וגורם איתה לעצמו. אחד אמר האמורה, אחר אמר שהכוונה היא שמחמירים על הכובש שכר, לדון אותו כאילו נטל את נפשו של הנגזל, של השכיר. ומברר את הגמרא מה טעם וראייה של כל אחת מהשיטות. אומרת הגמרא, מנדה אמר, מי שסובר שהכובש שכר נוטל את נפשו של הגזלן, כלומר גורם לעצמו עונש מיתה, למד זאת ממשמעות הפסוק דכתיב. בספר משלי פרק חב ב' פסוק חב ב', אל תגזל דל כי דלו, ואל תדכא עני בשער. ולפי פירוש רשי שם במשלי, הפירוש שהכתוב מבאר את מחשבת הגזלן שמתוך חולשתו של העני, אין הוא צריך לחשוש מלגוזלו. האבן עזרא מבאר שהכתוב נותן טעם להיזהר יותר בגזלת העני, כי צער הגזלה גדול אצלו עד מאוד. עוד מוסיף שם רשי במשלי, שהפסוק הזה והפסוק שאחריו, שתכף הגמרא תביא, מזהירים שלא יתפתה האדם לחשוב שמפני העוני של הדל וחולשתו אין מי שיגן עליו ולא יגיע ממנו נזק, ולכן לא יירא ויגזול את ממונו, אלא יידע כי אמנם אין אדם שיעמוד לעזרתו של העני להצילו מגוזלו, אבל בגלל זה הקדוש ברוך הוא עצמו יעזרהו וישפוט את גוזלו וישלם הגזלן בנפשו על חטאו. אומרת הגמרא, אם כך, נאמר בפסוק אל תגזל דל כי דלו ואל תדכא עני בשער, וכתיב ממשיך הכתוב ומזהיר את מי שבדעתו לגזול את הדל, כי השם יריב ריבם וקבע את קוביהם, יעניש את הגוזלים אותם נפש. רשי במשלי מפרש שקבע זה מלשון גזילה, והוא מציין את דברי הגמרא במסכת ראש השנה דף חבב עמוד ב', שבא אדם לפני האמורה לוי וטען שפלוני קבעו, ולא ידע לוי מה כוונתו עד שפרשו לו בבית המדרש שכוונתו לומר שאותו פלוני גזל אותו, וזה מלשון הפסוק במלאכי, היקבע אדם אלוקים. אז בפשטות ביור הפסוק הוא שהקדוש ברוך הוא מעניש את הגזלן על חטאו על ידי שנוטל את נפשו ממנו. והאמורה המפרש הברייתא אומרת שהכובש שכר שכרי כאילו נותן נפשו של הגזלן, לומד זאת מהפסוקים הללו. ממשיכה הגמרא, ומנדה אמר שכוונת הברייתא שהכובש שכר שכיר נחשב כנוטל את נפשו של הנגזל, סובר שיש ללמוד זאת מדכתיב בספר משלי פרק א' פסוק י"ט, כנורחות כל בוצע בצע. כך דרכו של כל גזלן שלא די לו בגזלת הממון, אלא אף את נפש בעליו ייקח. הוא הורג את הבעלים של הממון שנגזל. והפסוק בוודאי עוסק בנפש הנגזל, שהרי כתוב בעליו. ואין לפרש לשון זו כלפי הגזלן. וזו גם כן כוונת הברייתא, שהכובש שכר נחשב כאילו נטל מהשכיר את נפשו. בפסוקים הקודמים בספר משלי נכתב על דרך משל כיצד העופות חומדים מזון שהם מוצאים בדרכם ואינם יודעים שהצייד הניח שם את המזון כדי לפתותם שיבואו, וסופם שהם נופלים ברשתו. ואז ממשיך הפסוק ואומר, כן אורחות כל בוצע בצע את נפש בעליו ייקח. שהנמשל הזה הוא אדם החומד וגוזל ממון אחרים שאת נפש בעליו ייקח. ונחלקו כאן המוראים, האם כוונת הפסוק לדמות את הגזלן לצייד או לדמותו לעופות הנלכדים ברשת, כפי שיבואר להלן. מברר את הגמרא כיצד כל אחד מהאמוראים יבאר את הפסוק שהביא האמורא השני. שואלת הגמרא, ואידך נמי, לדעת האמורא הסובר שכוונת הפסוק לנפשו של גזלן, הכתיב הרי כתוב את נפש בעליו ייקח, מהלשון בעליו מוכח לכאורה שמדובר בנטילת נפשו של הנגזל שהוא בעליו של הממון, וכיצד יתבאר לשיטתו הפסוק הזה? מתרץ את הגמרא, הוא יפרש את הפסוק שהבוצע בצע לוקח את נפש בעליו של הממון דאשתה, של בעלי הממון עכשיו, לאחר הגזילה, דהיינו הגזלן שלקח את הממון, ועל ידי זה גרם מיטה לעצמו. ממשיכה הגמרא ושואלת, ואידך נמי, לדעת האמורה שסובר שכוונת הפסוק לנפשו של הנגזל, הכתיב, הרי כתוב וקבע את קובעם נפש, ובפשטות משמע שהגזלן נענש ונפשו ניטלת ממנו, וכיצד הוא יבאר זאת? מתרץ את הגמרא, גם לדעתו המילים וקבע את קובעם פירושם שהקדוש ברוך הוא יעניש את הגזלן, אלא שהמילה נפש שבהמשך הפסוק לא באה לבאר מה מהות העונש שנוטלים את נפשו, אלא מה טעם כאמר. בייר הפסוק את סיבת העונש, כלומר מה הטעם שהקדוש ברוך הוא העניש את הגזלן באופן כה חמור? שקבע את קובעם, נטל את נפשם של הגזלנים, זאת משום שמעשה הגזלה חמור מאוד, ונחשב הדבר כאילו די הגזלנים נטלו נפש, את נפשו של הנגזל, ולא רק את ממונו. נסכם עכשיו בסיום הסוגיה את מחלוקת התנאים ממופני הסחירות שהתרבו לאיסור בפסוק שבספר דברים, התרבו גם לגבי האיסורים שבספר ויקרא, ומאיכן למדנו שהם התרבו. השיטה הראשונה זה דעת הנקמה של הברייתא, שנאמרה גזירה שווה שכיר שכיר להשוות ביניהם. ונתרבו גר תושב וסחירות בהמה וכלים לאיסור על ענת שכר, בין בספר דברים ובין בספר ויקרא. השיטה השנייה, דעת רבי יוסי ברב יהודה, שאין גזירה שווה, ואכן אין עליהם איסור על ענת שכר בסחירות יום שנאמרה בספר ויקרא. ועוד שגם לגבי הפסוקים שבספר דברים, התרבה רק גר תושב לכל העזרות. ואילו בהמה וכלים התרבו רק לאיסור לא תעשוק שכר שכיר עני ואביון, ולא לשאר העזרות שבסחירות לילה. משום שבהמה וכלים אינם בכלל עניות ועשירות. השיטה השלישית, דעת התנה של משנתנו שאין גזירה שווה, אבל הוא למד ממה שכתבה התורה איתך, האמור בספר ויקרא, לרבות בהמה וכלים לאיסור, וגר תושב לא התרבה משום שנאמר שם בסמוך, ריחה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אימתי עובר בעל הבית, על איסור בעל תלין דווקא בזמן שטבעו השכיר ולא שילם לו, אבל כל זמן שלא טבעו, אינו עובר עליו. והזכרנו את דעת היראים שכתב, שאומנם לפי דעת הנקמה של משנתנו פטור בעל הבית מהעזרות שנאמרו בשכיר יום אם השכיר אינו תובע את שכרו. אבל כן יעבור עלו תעשוק שכיר עני, ועלו תבוא עליו השמש ועל העשה של ביומו תיתן שכרו שנאמרו בתורה בעניין שכיר לילה. וטעמו, שהרי המקור לפתור את בעל הבית כשהשכיר אינו תובע זה מהפסוק לא תלין פעולת שכיר איתך, כמבואר בברייתא, והפסוק הזה נאמר בשכיר יום. כיוון שהתנא של משנתנו לא לומד גזירה שווה, נמצא שלגבי שכיר לילה אין מקור לפטור מהאיסור כשהשכיר לא תבע את שכרו. כתב התועפות ראם, שהדבר תלוי במחלוקת הראשונים שמביא השיטה מקובצת. האם על האיסורים שנאמרו בשכיר לילה עוברים רק בערב הראשון, כי שכיר לילה נלמד משכיר יום, או שעוברים תמיד? כלומר, יש דברים שאפשר ללמוד משכיר יום לשכיר לילה וכן להפך, גם אם לא לומדים גזירה שווה, משום שזה בגדר של גילוי מילטה על כל העניין. ויהיה עכשיו הגמרא ברייתא מבארת מניין לומדים את הדין הזה, כאמור, שבעל הבית עובר על איסור בעל תלין דווקא בזמן שטבעו השכיר ולא שילם לו. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ג' או תלין פעולת שכיר. אם הייתה נכתבת רק לשון זו, יכול היה אפשר לומר שבעל הבית יעבור באיסור זה אפילו באופן שהשכיר לא טבע או שישלם לו את שכרו שהיה לו לשלם, גם ללא תביעה. תלמוד לומר לך חוסיפה התורה בלשונה וכתבה לו תלין פעולת שכיר איתך, כלומר, אל תלין את השכר לדעתך, כשרק אתה רוצה בעיכוב הזה ואילו השכיר לא התרצה לכך. אבל אם השכיר לא טבע את שכרו, יש לנו לומר שהוא התרצה שהכסף יישאר בידי בעל הבית, וכיוון שהסכים לכך, לא הקפידה התורה על בעל הבית שישלם לו בזמן ואינו עובר עליו. ועל כל פנים, אין גזרת הכתוב שצריך תביעה כדי להתחייב בתשלום השכר בזמנו, אלא גם ללא תביעה עליו לשלם בזמן, רק שאם אינו תובע, פטור בעל הבית, כיוון שהשכיר מחל. ומבאר הנפש חיה, שגדר הדין הוא שהתורה הקלה עליו על הבעל הבית, ואם השכיר אינו תובע שכרו, אז די בזה שיוכל בעל הבית לתלות ולומר, שמסתם הוא הסכים שהתשלום יתאחר, ואינו צריך לחשוש שמה אינו תובע מחמת הבושה, אבל באמת לא הסכים לאיחור השכר. לומדת הברייתא מהמילה איתך אופן נוסף שאין עוברים באיסור. יכול הייתי לומר שעוברים על איסור בעל תלין אפילו כשאין לו לבעל הבית במה לשלם, תלמוד לומר איתך, משמע שהאיסור נאמר רק באופן שיש איתך ממון. ואף על פי כן אינך משלם לשכיר, אבל כשאין לך מיכן לשלם, אינך עובר. אופן נוסף של פטור שנלמד מכאן, יכול הייתי לומר שבעל הבית עובר על האיסור אפילו כאשר עמך הוא העביר את חובת התשלום לידי אחר, ומעטה על השכיר לקבות את שכרו אצל חנווני, אצל בעל חנות ואצל שולחני, העוסק בהחלפת מטבעות והם לא שילמו לו בזמן. תלמוד לומר איתך, משמע שהוא עובר רק כשהשכיר צריך לקבות ממנו, והוא אינו משלם לו אלא מעכב את השכר. ולא במקום שימחאו אצל חנווני ואצל שולחני, שהרי אין שכר השכיר איתו אלא אצל החנווני, ולכן אף אם השכיר טבע מהם ולא שילמו לו, אינו עובר עליו. אומרת הגמרא שנינו במשניים בעל הבית עמך הוא העביר את השכיר ממנו, וקבע שיגבה את שכרו אצל שולחני ואצל חנווני, אף אם הם לא שילמו לו לשכיר את שכרו, בעל הבית אינו עובר על האיסור. מבררת הגמרא את גדר הפטור של העמחה. מסתפקת הגמרא היא באילו הסתפקו בני הישיבה. באופן שבעל הבית ימחה את השכיר אצל חנווני והחנווני אינו משלם לו. האם חוזר? האם יכול השכיר לחזור ולטבוע את שכרו מבעל הבית? כיוון שהעמחה אינה נחשבת כפיראון ממש הפותרת בעל הבית. או אינו חוזר, מאחר וכבר ימחה הוא, שוב לא יכול השכיר לחזור אל בעל הבית, אף אם החנווני אינו משלם לו. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל חוזר עליו או אינו חוזר עליו, שלא מדובר באופן שמחל השכיר במפורש, משום שבאופן זה אין ספק לגמרא שמחילתו הועילה ולא צריך קניין על מנת לפתור את בעל הבית. אלא ספק הגמרא הוא בשלושה אופנים. א', כשאמר השכיר שסומך על החנווני וכעת החנווני אינו רוצה לשלם לו לאחר העמחה, והנידון הוא אם עדיין נותרה ביד השכיר זכות לתבוע את בעל הבית שישלם לו או שמחל על זכותו בעת העמחה. אופן נוסף של הספק מדובר שאמר לו השכיר שפותרו רק אם החנווני ישלם לו, ודעת החנווני לשלם לשכיר כפי שקיבל על עצמו בעמחה ולא חזר בו, והנידון הוא אם לשכיר יש עדיין זכות לתבוע את בעל הבית ולא את החנווני כשם שיכול היה לתובעו קודם העמחה. אופן שלישי של הספק, הגמרא נקטה בפשיטות שהשכיר יכול לחזור אל בעל הבית. הוא לא איבד את זכותו, אלא שהסתפקה הגמרא לגבי איסור בעל תלין באופן שהשכיר חזר על בעל הבית ביום הראשון קודם שעבר זמנו. האם יעבור בעל הבית על בעל תלין כשלא שילם לו או לא? מבאר את הגמרא שהמוראים נחלקו בנידון הזה. רב ששת אמר שלאחר המחאה השכיר אינו חוזר על בעל הבית, ורבא אמר שחוזר עליו. מביא רבא ראיה ומקור לדבריו מלשון המשנה. אמר רבא מינה אמינה, למיכן למדתי את הדין הזה שיש רשות ביד השכיר לחזור על בעל הבית? מלשון המשנה דקטני שכתבה את הפטור של בעל הבית שימחה את שכירו בלשון אינו עובר עליו. מנקתה המשנה את הלשון הזו לומר שעל ידי המחאה הזו רק מעבר הוא דלא עבר, אינו עובר על איסור בעל תלין. העל עניין מהדר לחזור בו ולטבוע את בעל הבית, הדר רשאי לחזור. ומביאה הגמרא את ביור המשנה לדעת רב ששת החולק על רבא, ורב ששת אמר אין לדייק כך ואין זו כוונת המשנה. אלא מה יהיה אינו עובר? מה כוונת התנא בלשון אינו עובר? כדי לומר שאחרי המחאה בעל הבית אינו בתורת לעבור. אינו יכול לעבור כלל מכאן ולאבא. בשום אופן שיהיה, וכיוון שהסתלק לגמרי מסחירו, מעתה יש לשכיר דין ודברים רק עם החנווני ואינו יכול לחזור על בעל הבית. דנה הגמרא עכשיו, האם איסור בעל תלין נוהג גם כלפי קבלן? קבלן זה פועל העושה מלאכה מסוימת עבור בעל הבית וקיבל עליו להשלימה, שכרו קצוב עבור אותה מלאכה, ואינו תלוי במשך הזמן שתימשך מלאכתו ויכול לעשות אותה בזמן שירצה. וכותב השח בשם תרומת הדשן שכל פועל ששכרו נקבע לפי העבודה שיעשה ולא לפי שעות או ימים, נחשב קבלן גם באופן שהמלאכה שנזכר אליה נעשית דווקא בזמן ידוע, כגון מי שנזכר לקצור תבואה או לבצור ענבים. באו מינה מרב ששת, שאלו בני הישיבה את רב ששת פועל שעבודתו הייתה בקבלנות. האם בעל הבית שמאחר את שכרו עובר עליו משום בעל תלין? שהרי הוא עבד עבור בעל הבית כמו שכיר, וראוי לומר שגם בו הקפידה התורה שייתן לו את שכרו סמוך לזמן של סיום עבודתו, או שהדין בקבלן שונה ואין עובר עליו משום בעל תלין. ואיר את הגמרא באיזה אופן שייך הספק הזה. נוקט את הגמרא שהיה פשוט לשואלים שסתם קבלן דינו כשכיר לעניין זה, והמעכב את שכרו עובר בבעל תלין. אלא שהסתפקו מה הדין בקבלן שעבודתו הוסיף השבח בכלי. האם באופן זה אומן קונה בשבח כלי, אותו שווי שנוסף בכלי מחמת השבח שהשביחו האומן, שייך לאומן עצמו עד שישלם לו בעל הבית את שכרו וממילא כשמחזירו לבעלים. הרי הוא מוכר את חלקו שקנה בכלי, ונמצא שהתשלום שבעל הבית התחייב לשלם לו הוא כדמי מקח. ואם בעל הבית מתעכב מלשלם לו הלוואי, מאות אלו הם הלוואה אצל בעל הבית ולא שכר פעולה שהוא מעכב, ובחוף של הלוואה לא נאמר עליו של בעל תלין, או שנאמר שאין אומן קונה בשבח כלי וסחירות איזו ולא הלוואה ויעבור על איסור בעל תלין אם יאחר את שכרו. אמר לו רב ששת, רב ששת פשט את הספק ואומר בעל הבית עובר על איסור בעל תלין אם יאחר את שכר הקבלן, וטעם הדבר משום שאין אומן קונה בשבח כלי. שואלת הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא שנאמר בה במפורש שבקבלן אינו עובר. מתרצת הגמרא, אתם שם בברייתא הפותרת מדובר באופן שבעל הבית ימחהו אצל חנווני ואצל שולחני ולכן אינו עובר, אבל אם לא ימחהו היה עובר על האיסור כדברי רב ששת. נשאלת השאלה, לפי זה מדוע דיברה הברייתא על קבלן? הרי בכל שכיר הדין הוא כך, והיה לברייתא לשנות את הדין הזה בסתם. תרץ המעייני החוכמה שכעת מפרשת הגמרא שהמילה קבלנות הנזכרת בברייתא אינה מלשון פועל שנזכר בקבלנות, אלא מדובר בכל מיני שכירות פועלים, הן שכיר יום והן קבלן. ופירוש המילה הזו מלשון קיבל עליו, כלומר שהשכיר או הקבלן קיבלו על עצמם את ההמחאה שעשה בעל הבית, ומשום כך אין בעל הבית עובר עליהם, ולעולם כשלא עשו המחאה בקבלן, אכן עוברים עליו את האיסורים של בעל תלין. מביאה הגמרא ברייתא לסייע ממנה לדברי רב ששת. נעימה מסייע עליה, האם נאמר שמדברי הברייתא שלפנינו יש סיוע לדברי רב ששת, שנינו בה נותן תליתו לאומן כדי שיתקן אותה, והאומן גמרא גמר לתקן אותה והודיעו לבעל התלית שהתלית מוכנה, אפילו עדיין לא נתן לבעל הבית את התלית, הדין הוא שאפילו ימתין בעל התלית מכאן מזמן שהודיעו ועד 10 ימים, בכל הזמן הזה לא ישלם, אף על פי כן אינו עובר משום בעל תלין. זאת משום שכל זמן שהתלית של בעל הבית נמצאת ביד השכיר, נחשב הדבר כאילו קיבל משכון ממנו, וכשיש משכון ביד השכיר, אין הבעלים עובר. אבל אם האומן נתנה החזירה לו אפילו בחצי היום, ואף לאחר 10 ימים, הרי בסוף אותו יום, מי ששקע עליו החמה ולא שילם, עובר משום בעל תלין. ועכשיו מבארת הגמרא את הראיה מן הברייתא הזו. והיא אמרת, אם דעתך לומר שאומן קונה בשבח כלי, נשאלת השאלה, מה אם מדוע הבעלים עובר על האיסור? ביום שהאומן החזיר את התלית, הלא הוא קנה את השבח ואין כאן שכירות. אלא על כוחך שאומן אינו קונה בשבח כלי, לא קנה את השבח, וכדברי רב ששת. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב מרי ברי דרב כהנא, אני אבאר את הברייתא באופן אחר וממילא לא תהיה ראיה. כי ייתכן שהברייתא לא דיברה בסתם אומן שנזכר לתקן תלית, שתיקון זה משביח את הטלית עצמה, אלא באומן שמלאכתו הייתה בגרדה דסרבלה, לסרוק יריעת בד, ובמלאכה זו אין שבח, אלא להפך, הסירוק מחליש את האריג, שהיה מתקיים זמן רב יותר אם לא היו סורקים אותו. וכיוון שאין כאן שבח שיקנהו האומן, לכן הבעלים עוברים עליו בבעל טלית. מקשה הגמרא על ביורו של רב מרי, למה יהה וניאלי? לאיזה צורך מסר בעל הבית את הטלית לאומן? ודאי מסר לו כדי לרקוחי, שירקח אותה על ידי פעולתו, וכיוון שיש בני אדם שרוצים שירקחו את הבגד, כיוון שעל ידי זה הבגד מחמם יותר, וגם נראה טוב יותר, אז בעל הבית הזה שמסרו לאומן, רצונו בכך נמצא אם כן, היינו שבחי, זה השבח שיש לו בסרבל, ואם אומן קונה בשבח כלי, היה ראוי שיקנה גם באופן הזה, ולא יעברו הבעלים על בלטלין, וכיוון שבברית המבואר שבעל הבית עובר בבלטלין, מוכח שאין אומן קונה בשבח כלי, כשיטתו של רב שישת. מתרצת הגמרא לא צריכה, אין כוונתו של רב מרי לומר שאין שבח במלאכתו, אלא שהברייתא לא עוסקת כלל בקבלן, אלא בפועל שכיר. ומדובר דקאגרא מיניה לבטושי, שכר את הפועל לדרוך על גבי האריג בזמן שמתחילים להכינו לשימוש שהיו דורכים עליו, בתוך כלי שיש בו מים וכן אדמה מסוג מסוים, ורצו בזה לעשות את האריג עווה, ושכר הפועל הוא אך ורק עבור פעולותיו ולא עבור ההשבחה שיעשה. כלומר, שגם אם בדריכות שיעשה לא יהיה די והבגד לא ישביח על ידי פעולתו, אף על פי כן הוא יקבל את שכרו. וכל ביצ'ה וביצ'ה, כל דריכה ודריכה שיעשה, תהיה במעטה, תהיה עבור מעה אחת. באופן זה הפועל אינו נחשב קבלן, שהרי לא נזכר להשלים את ריכוך הבגד על ידי הדריכות שיעשה, אלא נזכר לקבל את שכרו לפי טרחתו. ולכן אם הבעלים מאחר את שכרו, הוא עובר משום בעל תלין, אבל להביא מפה ראיה לגבי קבלן אי אפשר. אומרת הגמרא בדף קוף י' ב' עמוד ב', שנינו במשנה, שכיר הטוען שבעל הבית לא שילם את שכרו, ובעל הבית טוען ששילם. אם טען זאת הפועל בזמנו, דהיינו שעדיין לא עבר זמן תשלום השכר, כפי שדרשו חז"ל להיל, בדף קוף י' עמוד ב', ששכיר שסיים את עבודתו ויצא ביום גובה כל היום, ואם סיים בערב גובה כל הלילה, נשבע ונוטל שכרו מבעל הבית. מבררת הגמרא את טעמו של הדין הזה ושואלת שכיר, מה יתקינו לרבנן למשתבה ושקיל? מדוע תקנו חכמים שהשכיר יישבע ויטול את שכרו? הרי שורת הדין היא שבעל הבית יישבע שאינו חייב ויפטר בכך. וצריך לציין שבזמן המשנה עדיין לא נתקנה שבועת אסת בכופר הכל, ואין הנתבע חייב שבועה אלא אם כן הוא מודה במקצת. יושבת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הלכות גדולות שנו כאן חכמים, דהיינו שחיוב השבועה של השכיר הוא מן ההלכות שנאמרו במסכת שבועות דף מ"ד עמוד ב', שיש אופנים שתקנו חכמים שיהיה תובע נשבע ונוטל. שואלת הגמרא, אני הלכת ענינו, האם שבועת השכיר ושבועות שער אלו הנשבעים ונוטלים ששנינו שם הם הלכה למשה מסיני? אני תקנות נינו, אלו השבועות תקנות חכמים הם, כמו שמבואר שם. אז איך אמר שמואל שהם הלכות גדולות שמשמע שהם הלכות למשה מסיני? אלא אמר רב יהודה, אמר שמואל, תקנות גדולות וחשובות שנו כאן חכמים שנשבעים אלו ונוטלים, שנתקנו מפני שיש צורך גדול לתקנן. מקשה הגמרא מדברי שמואל שאמר גדולות מכלל דעיקה קטנות, משמע ששאר התקנות שתקנו חכמים קטנות הם, והרי אין זה כך, שהרי ישנן תקנות נוספות שנתקנו מפני צורך גדול. אלא אמר רב נחמן, מביאה הגמרא את דברי שמואל בנוסח אחר, כך אמר שמואל, תקנות קבועות שנו כאן, תקנות אילו אף שנעקר מהם דבר מן התורה, שהרי מן התורה כל הנשבעים נשבעים ולא משלמים, כמו שנאמר לגבי שומר חינם, שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו, הכוונה את השבועה, ולא ישלם, ששומר חינם שטוען שלא פשע עליו להישבע שלא שלח ידו במלאכת רעהו ולידי כך נפטר מלשלם. ואם כן גם כאן היה על בעל הבית להישבע ששילם לשכיר את שכר פעולתו ולהיפטר, מכל מקום תקנו לעקור את השבועה ממנו. כאן השכיר נשבע ונוטל, אף על פי כן ראוי לעשותן קבע. ומבאר את הגמרא, מעיקר הדין השבועה דבעל הבית היא כדין כל נתבע שדינו הוא שנשבע ונפטר. והקרוע רבנן, חכמים עקרו את השבועה הזו של בעל הבית ואמרו שלא יישבע, ושדיו היטילו אותה על השכיר, שיישבע וייטול, והטעם לכך משום דקדי חייו דשכיר, כיוון שלשכיר דרוש את השכר כדי לחיות. מיד מקשה הגמרא, ומשום כדי חייו דשכיר מפסדן עלי לבעל הבית, בגלל שהשכיר צריך את הכסף כדי לחיות, אנחנו מפסידים את בעל הבית שלא יוכל להישבע ולהיפטר. ובמסכת שבועות לשון הגמרא היא, משום כדי חייב דשכיר כנסינן לבעל הבית. תרץ את הגמרא, תקנה זו שהשכיר נשבע ונוטל, איננה הפסד לבעל הבית, מפני שבעל הבית גוף איניך עלי, בעל הבית עצמו נוח לו דמשתב השכיר ושקיל, שישבע השכיר ואיתול, כי איך דלא נתגרו בי פועלים. כדי שהפועלים ירצו להזכיר את עצמם אליו, שהוא יראה כי היחיד אל יתגרו לי פועלים, כדי שהפועלים ירצו להזכיר את עצמם אליו. כי הוא יראה שאם יהיה הדין, שבעת שיבואו לתבוע אותו על התשלום, הוא יהיה נשבע ונפטר, שוב לא ירצו הפועלים להזכיר עצמם לעבוד אצלו. מפני שיחששו שלא ישלם להם צחרם, וכשיבואו לתבוע אותו, יישבע ויפטר. ולכן גם הבעל הבית חפץ שהבירור בשבועה יעשה על ידי השכיר. שואלת הגמרא, הרי כשם שלבעל הבית נוח שהשכיר יישבע כדי שלא יימנעו הפועלים מלעבוד אצלו, כך שכיר גוף איניך עלי, השכיר עצמו נוח לו דמשתה בבעל הבית ויפקע, שיישבע בעל הבית ויפטר, אף שעל ידי כך הוא יפסיד את שכרו, כי היחיד יגרו כדי שיזכרו אותו לעבוד, שאם יהיה הדין שהוא נשבע ונוטל, שוב בעל הבית לא יזכור אותו לעבוד אצלו, כיוון שיחשוש שלאחר שיקבל את שכרו יתבענו שוב ויישבע ויטול שכר פעם נוספת. מתרץ את הגמרא, השכיר לא חושש שמתוך שיחשדו בו שידרוש את שכרו פעמיים, שוב לא יזכרו, מפני שבעל הבית על כורחי אגר. בעל הבית סוחר בעל כורחו פועלים, מפני שהוא נצרח להם ועל כן לא יימנע מלסוחרם, גם אם הוא חושש שיתבעו את שכרם פעמיים. שואלת הגמרא, מעתה נאמר שגם בעל הבית אינו חושש אם יהיה דינו להישבע ולהיפטר, שוב לא ירצו הפועלים להזכיר את עצמם לעבוד אצלו, כי הרי שכיר נמי בעל כורחי אתגר. גם השכיר נזכר בעל כורחו, כיוון שהוא צריך את שכרו למזונותיו. ולכן יזכיר את עצמו גם לבעל הבית, החשוד לומר שנתן את השכר אף על פי שלא נתן. שוב חוזרת הקושייה, מדוע עקרו חכמים את השבועה מבעל הבית ונתנו על הסוחר. אז מאחר שנדחה הטעם הראשון שהיפוך השבועה הוא משום צורך חייו של השכיר, מביאה הגמרא הטעם אחר. אלא הטעם שהשכיר נשבע ונוטל, ואין הבעל הבית נשבע ונפטר, משום שבעל הבית טרוד בפועלים הוא, שכיוון שעליו לתת שכר לכמה פועלים, לכן ייתכן שאף אם לאחד מהם עדיין לא נתן, בכל זאת סבור הוא שהוא כבר נתן. שואלת הגמרא, יחי אם כן שבעל הבית טרוד בפועליו אינו נאמן לומר שנתן את השכר? נייטיב לי בלא שבועה, שישלם לשכיר בלי שבועה, כיוון שהשכיר זוכר טוב יותר מבעל הבית. מתרץ את הגמרא, אכן לא היה צריך השכיר להישבע. לא נתקנה השבועה אלא כדי להפיס דעתו של בעל הבית ולרצותו, שכיוון שהוא טוען בריא וסבור שפרה את שכר השכיר, לכן אמרו חכמים שלא ייטול השכיר, אלא אם כן הוא יישבע. שואלת הגמרא, ונייטיב לבעידים, היה לחכמים לתקן שכל סוחרי הפועלים יצטרכו לתת את השכר בעידים, וכך לא יתעוררו ספיקות האם פרה או לא, ואם ייתן בעל הבית שפרה בלא עידים, לא יהיה נאמן, ויטול השכיר בלא שבועה. ותרץ את הגמרא, לא רצו חכמים לתקן שיהיה צריך לתת את שכר הפועלים בעידים, כיוון דטריך להומילתא, תורחו לבעלים הדבר הזה, כיוון שיצטרך תמיד לחזר אחר עידים בכדי לשלם לפועליו. שואלת הגמרא, ונייטיב למעיקרא, היה לחכמים לתקן שייתן לו את שכרו בתחילת היום קודם תחילת העבודה, ואם יאמר השכיר בערב שלא קיבל את שכרו, הוא לא יהיה נאמן. מתרץ את הגמרא, לא רצו חכמים לתקן, כן, לפי ששניהם בעל הבית והשכיר רוצים בהקפה. שניהם רוצים שהתשלום יהיה לאחר גמר העבודה. בעל הבית אינו מעוניין לשלם בתחילת היום, כיוון שלפעמים אין אז בידו מעות, והשכיר אינו רוצה לקבל את שכרו בתחילת היום, כיוון שחושש שמה יאבד את המעות. ובמסכת שבועות כותב רשי שהשכיר אינו רוצה שיתנו לו את השכר בבוקר, כיוון שחושש שמה יקבל את השכר בשחרית, יבזבז את זה לפרנסתו ולא יישאר לו לערב. שואלת הגמרא, יחי אם כן שמה שנטלו את השבועה מבעל הבית ואמרו שהשכיר יישבע ויטול, זה משום שבעל הבית טרוד בפועליו? אפילו קצץ נמי, גם באופן שהוויכוח בין בעל הבית לשכיר הוא לעניין כמה קצץ לו בשכרו, כמה הם קבעו, יישבע השכיר ויטול מפני שבעל הבית טרוד בפועליו. למה? תניא, מדוע שנינו בברייתא שאם יש ויכוח בין האומן לבעל הבית, אומן אומר שתיים קצצת לי, התחייבת לי שני סלעים עבור עבודתי, ועלה אומר בעל הבית אומר לא קצצתי לך אלא אחת, הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, ולכך על האומן להביא עדים שבעל הבית קצץ לו שתיים בשכרו, כיוון שהוא בא להוציא מידי בעל הבית שמוחזק בממון, הרי מוכח של עניין קציצה, אין השכיר נאמן בשבועה ועליו להוכיח כדבריו בעדים, וזאת למרות שבעל הבית טרוד בפועליו ועשוי לטעות בכך. מתרץ את הגמרא, קציצה ודאי מתקר תחיר אל אינשי, האדם ודאי זוכר כמה קצץ לפועליו והוא לא טועה בכך, ולכן דין תביעת ממון זו כדין כל תביעות ממון שמוציא מחברו עליו הראיה. כיוון שהקציצה היא קודם תחילת העבודה, שאז עדיין אין בעל הבית טרוד בפועליו. כך מסביר הריטב"א במסכת שבועות דף ממהי עמוד ב'. שואלת הגמרא, יחי אם כן שמפני שבעל הבית טרוד ושוכח תקנו שהשכיר יישבע וייטול, אפילו עבר זמן אונמי גם באופן שטבע את בעל הבית לאחר שעבר זמן התשלום, גם בזה היה לחכמים לתקן שהשכיר יישבע וייטול. עלה מתנן, מדוע שנינו במשנתנו לאל בדף קוף י' א' עמוד א', שאם עבר זמנו, שאם טבע את בעל הבית, לאחר שכבר עבר הזמן שעליו לשלם בו אינו נשבע ונוטל, משום שחזקה שאין בעל הבית משאה את התשלום לסחיר ועובר בכך משום בלטלין, וקשה, ההמרת הרי אמרת שבעל הבית תרות בפועליו, וכיוון שבזמנו היה תרות ושכח שלא פרה, אף שעבר הזמן שוב אינו זוכר זאת, ומדוע אינו נשבע פועל ונוטל, גם כשטבע אחר זמנו. מתרץ את הגמרא, אני מילי, כל מה שבעל הבית תרות בפועליו, זה מקמי דלימתי זמן חיובי, לפני שיבוא זמן החיוב. אבל מת הזמן חיובי, לאחר שהגיע זמן התשלום, בעל הבית רמי ענף שיומתקר, מטיל על עצמו לזכור כדי שלא לעבור על איסור בעל תלין. מקשה הגמרא, וכי שכיר עובר משום בעל תגזול? כשם שחזקה שבעל הבית נזהר שלא לעבור בבעל תלין, כך יש חזקה על השכיר שאינו עובר על בעל תגזול לתבוע את שכרו פעמיים. ולכן עדיין יש לומר שהשכיר הוא זה שישבע ויטול. משיבה הגמרא, התם כשבא לתבוע אחר זמנו, יש לבעל הבית רי חזקי. שתי חזקות שמורות על כך ששילם. לעומת זאת, אך אחד החזקה. אצל השכיר יש רק חזקה אחת שלא קיבל שכרו. ומבאר את הגמרא מהן החזקות. גבי בעל הבית היא כתרי חזקי, אצל בעל הבית ישנן שתי חזקות, חד החזקה אחת. דין בעל הבית עובר משום בלטלין, ומשום כך יש לומר שאם לא פרה היה נזכר. וחדה ועוד חזקה, דין שכיר משאה שכרו אלא בא מיד לקבל את שכרו. ואחה ואילו כאן אצל השכיר, יש לו רק חד החזקה, חזקה אחת שלא יעבור על איסור בל תגזול. וכיוון שלבעל הבית יש שתי חזקות ולשכיר רק אחת, בעל הבית עדיף, ומשום כך אחר שהגיע הזמן, אין השכיר נשבע ונוטל. אומרת הגמרא, שנינו במשניים, יש עדים שטבעו, הרי זה נשבע ונוטל. סברה הגמרא שמדובר אף כשהעדים מעידים שטבעו לאחר זמנו. שואלת הגמרא, והכתבעו לכמן? הרי הוא תובע אותו בפנינו, ומדוע יש צורך בעדים כדי שישבע ויטול? מתרץ את הגמרא, אמר רב אסי, מדובר שבאו עכשיו והעידו שטבעו כבר בתוך זמנו, ולכן על ידי עדותם נשבע ונוטל. שואלת הגמרא, למרות שיש עדים שטבעו תוך זמנו, מדוע השכיר נשבע ונוטל? ודילמה לבת הרעך היא פרה, שמה לאחר שהלכו העדים פרה לו בעל הבית, שהרי יש לו חזקה שלא יעבור בבעל תלין. מיישב הבית את השאלה הזו, אמר רבי, מדובר שהעדים מעידים שטבעו השכיר כל זמנו, דהיינו עד סוף הזמן שעבר בבעל תלין. שואלת הגמרא, וכי מפני שטבעו כל היום לעולם יהיה השכיר נאמן, וכי כל כך אישה השכיר את שכרו? תרץ את הגמרא, אמר רב חמה בר עוקבא, דין זה שנשבע ונוטל כאשר העידו עליו שטבעו כל זמנו, הוא רק כנגד אותו היום של טביעה, דהיינו שנתנו לו יום אחד לאחר שעבר הזמן, שאם יטבע בו, יישבע וייטול. רואי רבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף קי"ב ממסכת בבא מציע, עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה לומדים מהפסוק איתך? שאלה שנייה, כאשר החנווני אינו רוצה לשלם לשכיר, האם חוזר ותובע את בעל הבית? שאלה שלישית, מה עם צדדי הספק אם יש איסור בל תלין לאומן שעושה מלאכתו בקבלנות? שאלה רביעית, מדוע נקראו השבועות תקנות קבועות? אנחנו מחפשים את פירושם של רשי ותוספות. שאלה חמישית, מדוע לבעל הבית אין חזקה נוספת שלא עובר בלא תגזול? השאלה האחרונה, באיזה אופן יכול לתבוע את בעל הבית גם לאחר זמנו ועד מתי? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, חי בתיבת תשע"ז, סיימנו ללמוד כאמור בסייעת הדשמיה הגדולה את דף קי"ב ממסכת בבא מציע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, פעמיים כי טוב, יוטט בתיבת תשע"ז, ונלמד את דף קי"ג ממסכת בבא מציע, מרחק שישה ימים ושישה דפים מסיום מסכת בבא מציע. השתבח שמו לעד ולנצח נצחים. אני קורא בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, בניסים ונפלאות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.